נלמד, אנחנו נמצאים בלב ליבו של אלול. כשחיים ביקש ממני לדבר, אמרתי לו, חיים, אלול, עזוב, אני מדבר באלול, לא רוצה לדבר באוגוסט ולא לדבר בתאריכים אחרים, זה הזמן שלנו. אני רוצה ביחד איתכם ללמוד את השיעור שאני משתדל ללמוד אותו כל תחילתו של חודש אלול לעצמי, וכמובן ביחד איתכם. לפני שנה וחצי נסענו אני ורעייתי לבקר את השגרירה בלונדון, ציפי חוטובלי, חברה מאוד טובה של אשתי, וישבנו בסלון של ציפי, בבית מגוריה. ציפי שואלת אותי, הראל, ברוך השם, הגעתם אלינו בשעה טובה, מה אתה רוצה לעשות בלונדון? מה הדבר שהכי אתה רוצה לעשות? אמרתי לה, ציפי, תראי, את הדבר שאני הכי הרבה רוצה לעשות בלונדון, את כבר לא יכולה להגשים לי, לצערי הרב הוא נפטר לפני מספר שנים, היה לי חלום להיפגש עם הרב זקס. חלום להיפגש עם הרב זקס, להגות לעניות דעתי מאז הרבי מלובביץ', אין גדול ברמה עולמית. אני לא מדבר על גדול תורה, אני לא מדבר על ידיעות, אני לא מדבר על פסקנות, אני מדבר על גדול ברמה עולמית כמו הרב זקס. היא אומרת לי, אין שום בעיה, תעלה. אני לא יודע אם אתם יודעים, עלינו לשני הלנדרוברים, יש לציפי שני לנדרוברים, ואת ההבטחה הכי כבדה שיש אי פעם לשגריר. אתם יודעים למה? למה? איך? לא כי אנגליה אוהבים אותנו. בגלל ארגוב, בגלל הסיפור של ארגוב, מלחמת לבנון השנייה, ככה נפתחה מלחמת לבנון השנייה, ולכן יש לה את ההבטחה הכי כבדה שיכולה להיות. אנחנו עולים על שתי הלנדרוברים, והיא לוקחת אותי לבית כנסת, לאלדה מרבל ארץ', איפה שנמצא הרב זקס. היא אומרת לי גם שבדרך מגיע הבורד, יש שם הבורד, אתם יודעים מה זה בורד? זה הגבאים של שמה, זה שווה להיות גבאי בארצות בלונדון רבותיי, יש להם כזה כיסאות מיוחדים, והם יושבים שם מלאי פני הדר, לא כמו פה שהגבאים מתחננים לפניך שלא תיגע בלחצנים של המסגן, אלא שמה כל החלטה מתקבלת על ידי קבינט ביטחוני מצומצם ורחב, זה פחות או יותר מה שנקרא להיות בורד בבתי כנסיות כאלה. מגיעה שם הגברת, ואנחנו נכנסים לאכל מדהים, לבית כנסת מדהים, והיא, איך שאנחנו נכנסים, אני רואה משהו שלא מובן לי. על הכניסה, ממש בכניסה לבית הכנסת של הרב זקס, יש מרקם מסך טלוויזיה ענק, לא 75, אולי 100 אינץ', לא יודע כמה, ושם יש סרטי יוטיוב, רצים. ואני שואל אותה, תגידי לי, מה זה? בית כנסת, מה קורה פה? בכניסה לבית הכנסת שמים סרטי יוטיוב שרצים? אז היא אומרת לי, חכה. אחרי פרסומת אחת, שתיים, שזה לא תקין, אבל לא משנה, מופיע היוטיוב של הרב זקס. ושם היא מראה לי ואומרת לי, תראה, היוטיוב עם הכי הרבה צפיות בעולם של יהודי זה הטד שעשה הרב זקס. מה זה טד? טד זה הרצאות קצרות של 8-10 דקות שכל אחד בא אדם ונותן את תורת משנתו והולך הביתה. הרב זקס עשה טד כזה, והטד הכי נצפה בעולם של יהודי זה הטד הזה של הרב זקס. אמרה לי הגברת הזאת, היה מאוד חשוב לנו שכשאדם נכנס לבית הכנסת של הרב זקס, הוא יזכה לראות מה זה עוצמה של יהודי, איך יהודי קטן, במחאות כפולות ומכופלות, מלונדון, יכול להגיע למיליוני צפיות בעולם. זה הגדלות והעוצמה, זה התד הראשון, היא אומרת לי, של יהודי בעולם. לקחתי את הגברת הזאת בצד, אחרי שהיה לנו, הזמינו אותנו שם לאיזו ארוחה קטנה, ואמרתי לה, גברת, התד הראשון לא היה של הרב זקס. אומרת לי, מה? תד, זה רק מלפני כמה שנים. זה ידוע שהתד הראשון זה של הרב זקס. אמרתי לה שיש תד הרבה יותר גדול מהרב זקס, שזכה להרבה יותר צפיות מהרב זקס. לא יכול להיות. אמרתי לה, בבקשה, תפתחי את המשנה במסכת אבות. יש במשנה במסכת אבות שאנחנו לומדים אותה, אשכנזים לומדים עד עכשיו, אנחנו פשוט מאוד תוך שישה שבועות בין פסח לשבועות מסיימים, אשכנזים ממשיכים ללמוד, לעניות דעתי השבת הזאת זה פרקים ב' ד', אם אני לא טועה. ג' ד', סליחה. אז בשבת הקודמת למדנו את פרק ב'. בפרק ב', רבותיי, זה שיא התד של העולם היהודי. שיא התד של העולם היהודי. ובמה דברים אמורים? בפרק ב', במסכת אבות, מגיע כל תנה, אומר את משפט המחד שלו, מה שמקבץ את כל היהדות עבורו, והולך הביתה. הולך הביתה. אני אתן לכם דוגמה. משנה י' א', מקור מספר 1, רבי יהושע אומר, עין הרע, יצר הרע, סירת הבניות, מוצאים את האדם מן העולם, נקודה סוף. יורד. עולה אחריו רבי יוסי. רבי יוסי אומר, תקשיב לי טוב יהודי, אתה רוצה להיות היהודי הכי טוב בעולם, התד שלי אליך, יהי ממון חבך, חביב עליך כשלך. זה מה שאתה צריך לעשות. זה המקסימום שיכול להיות. במשנה י' ג', רבי שמעון אומר, וזהיר בקריאת שמע ובתפילה. אתה רוצה להיות יהודי טוב? תהיה זהיר בקריאת שמע, תהיה זהיר בתפילה. רבי אלעזר אומר, מה פתאום? רבי אלעזר בן ערך, מה פתאום? הווה שקוד ללמוד תורה. זה האישו, זה המנטרה, זה התד הכי חשוב ביהדות. ואז מגיע רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, ואומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. רבותיי, מה קשה בכל התדים האלה שראיתי ונתתי לפניכם? יש פה משהו שונה. שונה. אחד התדים הוא שונה. מי השונה?
האחרון.
למה האחרון שונה? איך? מאחד את כולם. איך? שיש לו שני דברים. האחרון זה התשובה הנכונה, הניסוח הוא לא נכון, התשובה היא לא נכונה. כן. איך?
הראשון
או השני, אתה אומר? לא, אני אומר לכם שהתשובה היא באחרון. האחרון הוא חריג, אבל למה לא נתתם לי עדיין את התשובה? למה הדבר האחרון הוא החריג? אוקיי, לא, רבי אליעזר אומר, הווה שקוד ללמוד תורה. מה? איך? עוד משהו חוץ מזה? תשובה, רבותיי. כל התדים הראשונים אומר אותם האדם עצמו, רבי יהושע, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר. מגיע התד האחרון, פתאום אומרים לנו, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, למה תראו לנו בתד האחרון שרבן גמליאל היה בנו של רבי יהודה הנשיא? אחד, הדבר ידוע. שתיים, אם אתה רוצה, אז למה רבי שמעון אתה לא אומר מרבי שמעון בר יוחאי? למה ברבי אלעזר אתה לא אומר רבי אלעזר בן ערך? למה דווקא בתד האחרון של רבן גמליאל באה המשנה ואומרת לנו, תדע לך יהודי יקר, את מה שאני הולך להגיד לך, אומר רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. אתם יודעים למה? רבן גמליאל בא ואומר לך משפט אחד. תדע לך יהודי יקר, כל התנאים שדיברו לפניי או אחריי חשובים מאין כמוהם. אבל אני, מה שאני אומר לך, אני גדלתי בבית של רבי יהודה הנשיא. אתה יודע מי זה רבי יהודה הנשיא? מחבר התורה שבעל פה. אבא שלי, בזכותו כולם יושבים פה היום. אם יש אדם מבין כל התנאים האלה שמנינו עד היום, שבזכותו אנחנו יושבים פה, זה רבי יהודה הנשיא. בא רבן שמעון ואומר לך, אני בא מכוח של אבא שלי ואומר לך משהו אחד. כמי שגדל בבית שכל התורה שבהפה מושתתת עליך, אני אומר לך את המשפט הבא, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. רבן שמעון בא ונותן לנו מה שנקרא, רבן גמליאל סליחה, בא ונותן לנו מוטו ואומר לנו, חבר'ה, תפסיקו ללמוד תורה אם זה לא עם דרך ארץ. הווה שקוד ללמוד תורה זה חשוב, קריאת שמע זה חשוב, תפילת ערבית זה חשוב, הכל חשוב, ממון חברוך זה חשוב. אבל אני שגדלתי בבית של רבי יהודה הנשיא, יכול להגיד לכם מנטרה אחת חשובה ביותר, והיא מה? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. את הגמרה הזאת, את השילוב, את הגמרה הזאת, במקום מספר 2, יגידו לכם הילדים שלי, כל ערב אלול, ערב ראש חודש אלול, אני לומד אותה עם הילדים שלי. כל ערב אלול אני לומד את הגמרה הזאת, מקור מספר 2, גמרה במסכת חולין, דף קופיוד, והגמרה הזאת יכולה לתת לנו עומדן מה המטרה שלנו בחודש האדיר הזה, החודש שאנחנו נמצאים בחודש אלול. הגמרה הזאת מספרת לנו על שני ערים שונות ומשונות. שני ערים שונות ומשונות. לפני חודש פתחתי את עיתון גלובס, היה כתבה על השכונות העשירות בארץ והשכונות הכי עניות בארץ. בגלל שאני גר בגבעת שמואל ומקורי בעיר צפת, זהיתי את שני העמודות. בעמודה של העיר שכונה הכי ענייה הופיעה שכונת מאור חיים בצפת, מתחת לג'רסר אל זרקה, שכונת מאור חיים בצפת. מה השכונה הכי עשירה? צהלה בתל אביב. לא, שכונת התקווה בטוח לא. אבל רבותיי, אני רוצה להגיד לכם סיפור שקרה בזמן הגמרא, וכמה הוא רלוונטי גם אלינו לשנת 2024. שימו לב לסיפור הבא. בבבל היו שני ערים גדולות. העיר העיקרית, העיר העשירה, סורה. סורה הייתה עיר מאוד מאוד עשירה, והיה שם ראש מטיבטה, ראש ישיבה, איך קראו לו? רב חיסדא. והייתה גם עיר ענייה. לעיר הענייה קראו פומפידיטה. והיה שם ראש מטיבטה גדול שקראו לו רב יהודה. אבל פה הגמרא מספרת לנו סיפור שקורה במעליה דיום כיפורה. יש הרבה סיפורים בגמרא שקורים בערב יום הכיפורים. גם הסיפור הזה הוא קורה במעליה דיום כיפורה. ושימו לב לסיפור הבא. אומרת הגמרא, בסורה לא אחלה כחלה. כחל זה העתין של הפרה. העתין של הפרה הוא מחזיק את החלב. רב חיסדא אומר, חבר'ה, אנחנו מולטי מיליונרים. כל שנה דוחות ומאזנים מעל 10 מיליון. מה אני צריך עכשיו להיכנס לספקות אם הכחל מכיל חלב או לא? כמה זה? 2-3 קילו? זרקו את זה. הכל בסדר. מי ששוחט פרה או עגל, אין שום בעיה. לוקח את הכחל, מוריד אותו וזורק אותו. אל תאכלו כחלים בסורה. מה הבעיה? יש לנו מספיק כסף, הכל טוב. בפומפידיטה, בעיר הענייה, שם הרב יהודה אומר, איך אני יכול להגיד ליהודי לזרוק 2-3 קילו בשר? אני אמצא את כל הפתרונות ההלכתיים, איך להכשיל את הכחל הזה. ומה עושה אותו רב יהודה? מוציא פסק הלכה של 26 עמודים, או של 18 עמודים, ונותן אישור הלכתי לאכול את הכחלים, למרות שיש בהם לכאורה חלב. אגב, זה לא חלב, מותר לאכול כחלים, יש כאלה אנשים שאוכלים כחלים, הכל בסדר גמור עם העניין הזה. בסורה, עירה עשירה, אין שום בעיה לזרוק 2-3 קילומטר. אומרת הגמרא ככה, רמי בר תמרי, דהאו רמי בר מיקולי דפומפידיטה. היה אמורה שקראו לו רמי בר תמרי, או קוראים לו רמי בר מיקולי, לא משנה. היה בחורצ'יק אמורה מהעיר פומפידיטה, העיר הענייה, שיקלה לסורה במעליה דיום כיפורה. נקלה לסורה, לעיר העשירה, בערב יום הכיפורים. הפיקו כולה אלמה לקחיליו. כולם, הוא רואה את כולם, לוקחים את העתינים של הפרה, וזורקים אותם לפח. למה? למה בערב יום הכיפורים בסורה כולם היה להם מנהג לקחת את העתינים של הפרה ולזרוק לפח? אתם יודעים למה? מרוב שהם היו עשירים, הם היו עושים כפרות על העגלים. יש פה מושבניקים בקהל? אתם יודעים כמה שווה עגל היום? 8, 10. זאת אומרת שאם יש לך 10 ילדים, כל יום כיפור הונדה סיביק חדשה הלכה. ככה עושים בסורה. ככה עושים בסורה. ואם אתה סבא ורוצה גם לעשות לנכדים, אתה יכול להגיע למרצדס חדשה, הכל בסדר. אין בעיה, יש מספיק כסף, לוקחים עגלים, שוחטים, עושים כפרות על עגל, לוקחים את העטין של הפרה, מה עושים איתו? זורקים איתו בפר, כי רב חיסדא, ראש הישיבה של פומבדיטה, של סור העיר העשירה, נתן פסק הלכה לזרוק לפח. אותו רמי בר תמרי נקלע בערב יום הכיפורים לשמה, והוא רואה את כולם זורקים את הכחלים. אז על איהו נקטיהו אכילו. הוא לקח את הכחלים האלה ואכל אותם. למה הוא אכל אותם? הוא מגיע מרב יהודה, רב יהודה נתן 26 עמוד או 18 עמוד צעק הלכה מנומק, חתם בסוף למטה ולמעלה, גם הרב אשכנזי גם הרב הספרדי. הרב של גבעת שמואל לא חתם על זה, אתם יודעים למה? כן, רב לגבעת שמואל, בסדר? אז הנה אנחנו רואים הלכה, הכל בסדר. הוא לוקח ואוכל את הכחלים האלה. אתו לקמדר רב חיסדא, באו המשבקים, השליחים של רב חיסדא, לקחו את המשומד הזה שאוכל כחלים והביאו אותו לרב חיסדא. אמר לה, עמית עבידכי, איך אתה מעיז בערב יום הכיפורים, השם ישמור, עוד שעה, הוא אומר, מזל שמצאתם אותו, הנה הרינו מתירים להתפלל את העבריינים, הנה זה העבריין, הנה העבריין, מצאנו אותו, זה שאוכל בערב יום הכיפורים כחלים בעיר שלי. אומר לו רמי דבר מכולם, מגיע מבואל, לוקחים אותו לראש הישיבה בערב יום הכיפורים, אומר לו, מעט עד רב יהודה ענה, אני מהעיר של רב יהודה, של סורה, של העיר עניים, רב יהודה נתן לנו פסק הלכה מפומפדית השיחה, נתן לנו פסק הלכה שמותר לאכול, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אומר לו רב חיסדא, מקור א', 2 א', ולת לה נותנין עלי חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם. הרי יש הלכה שכשאתה יוצא ממקום ומגיע למקום, ברומא תהיה רומאי, ואם אתה מקבל את החומרי ההלכה שלך ואתה מגיע למקום שלי לסורה, אתה צריך לקבל עליך את חומרי המקום של פה, ולכן אסור היה לך לאכול מה? את הכחלים. אומר לו רמי דבר מכולי, רב חיסדא נרגעת? הכל טוב? אומר לו כן, חוץ לתחום אכלתי. אני לקחתי את הכחלים, ידעתי את הפסק הלכה שלך, יצאתי 2,000 אמה ואכלתי את הכחלים האלה. חוץ לתחום שלך אני לא חייב לך כלום, מה אתה רוצה? אומר לו רב חיסדא, 5ב, ובמה תביתנו? במה בישלת אותה? מה, לקחת את הכחלים, אכלת אותם, השם ישמור, חי? ערב יום הכיפורים אתה אוכל בשר חי? איזה מרינו מתירים פלט עבריינים, הנה עבריין. אומר לו, בפורצני, אתם יודעים מה זה פורצני? זה שריגים של גפן. לקחתי שריגים של גפן, הכנסתי אותם בתוך הכחלים, ישבתי ככה שעה, שעתיים, עד שהם התחממו והתבשלו, ואכלתי אותם ככה. ברוך תהיה רב חיים,
אני רוצה שתצא בריא ושלם,
אנחנו נצא בעזרת השם. אומר לו, אני בישלתי אותם בשריגים של גפן. שואל אותו רב חיסדא, תקשיב, אתה בסדר? אתה הכל בסדר איתך? אנחנו נמצאים פה בבבל, כל הערים סביבנו זה מה? זה גויים. סביר להניח שאם לקחת שריגים של גפן זה מה? יין עסך. ערב יום הכיפורים, תראה במה מתעסק יהודי, יין עסך, שריגים. הרי גם השריגים עצמם אסורים מדין עסך, ואם זה שריגים של גויים, ייתכן שאתה מיין עסך. אומר לו רמי דבר מכולי, רב חיסדא, נרגעת? אפשר לענות? אומר לו כן, תענה. לאחר 12 חודש אבו, הסריגים האלה היו כל כך ישנים שהם לאחר 12 חודש. ואם הם לאחר 12 חודש, אין סיכוי שזה קשור למה? ליין נסך. אומר לו רבי דברמי, אומר לו רב חיסדא, ודילמה דגזל אבא, אולי הלכת וגזלת מאיזה גוי פה עכשיו, ולקחת את הסריגים של גפן שהוא בונה עליהם לחמם לא יודע מה. אומר לו, יאוש בעלים אבא, דקתחו באו חילפה. אתה יודע מה קרה לסריגים האלה? הם כבר העלו עששית, העלו חזזיות, מרוב שהם היו ישנות, הסריגים האלה שבישלתי בהם את הכחלים. רב חיסדא מבין שיש לו פה עד נחקר עם תשובה לכל שאלה. ממש עד חריף. הוא עושה משהו שלא עושים. הוא מתחיל מה שנקרא לרדת אישית עליו, לא ברמה של המעשה, אלא ברמה של הבן אדם. מה הוא שואל אותו עכשיו? שאלה הבאה. חזיה דלא הווה כמנח תפילין. הוא אומר לו, תשמע, אתה המורה. בזמנם כולם היו הולכים עם תפילין. הוא אומר לו, איך אתה לא הולך עם תפילין? איך המורה כמוך צדיק, כשאני רואה פה את התשובות שלו, נראה לי שהוא מונח בדפי הגמרא, לא הולך עם תפילין עליו? עונה לו רמי דבר מכולי, אתה לא מבין? אני חולה מעין, וחולה מעין פטור מן התפילין, שמא יפיח מהם מחילה מכבוד המקום. ולכן אני לא הולך עם תפילין, כי אני יש לי מחלות מעין, אני לא יכול ללכת עם תפילין. רב חיסדא נרגע? לא נרגע. לא נרגע, זה ערב יום הכיפורים, חייבים למצות את הדין. אומר לו רב חיסדא, אוקיי, תפילין הבנתי. הוא בא אליו, כמו שהרמים היו עושים פעם, מי שלמד פה בישיבות תיכוניות, היו ממששים אותנו פה כדי לבדוק מה? אם יש ציצית. חזיה דלא כמנח ציצית. אומר לו, איך אתה לא מניח ציצית, השם ישמור, ערב יום הכיפורים, בן אדם בלי ציצית. אומר לו, רב חיסדא נרגעת? אומר לו, כן. אומר לו, רמי דבר מכולי, אתה רואה את התלית שעליי? היא תלית שאולה, היא לא שלי. אני אין לי כסף לתלית אפילו, אתה לא מבין שאני מפומבדיטה? אתה לא מבין, אין לי אפילו תלית. ורב יהודה אמר שתלית שאולה כל 30 יום, תורה מן הציצית, לכן אין לי ציצית. אומרת הגמרא, חזיה דקה חריף תטובה. אומר לו רב חיסדא, אני רואה שאתה חריף מאוד. יש לך תשובה, אבל רבותיי, יש תשובות שמשאירות את הספק. אצל רמי דבר מכולי, כל תשובה פורחת לחלוטין את השאלה של רב חיסדא. עונה לו רב חיסדא, רבותיי, היא אבא באנה דאטרה דרב יהודה, ככה ריב תטובה, היא תמראה לך מה זה מוציא לך את העיניים, ככה אומר פה הגמרא. שואל הרב זינה, רב הטכניון לשעבר וראש ישיבת ההסדר אור וישועה, לא הבנתי, רמי דבר מכולי, עד עכשיו אתם מנהלים שיג ושיח של תורה מחוץ לתחום, יאי נסך, אתה נותן לו תשובות הלכתיות, בסוף אתה אומר לו אני אוציא לך את העיניים? מה זה עכשיו ויכוח של לפמיליה? לא הבנתי. שני תלמידי חכמים מתנהלים בחולין דף קופיות, בחקירות של שאלות ותשובות הלכתיות מדהימות, בסוף אומר לו רבי דבר מכולי, אני צריך להוציא לך את העיניים. מה קורה פה? למה אגב הוא אומר לו צריך להוציא לך את העיניים? התשובה היא תשובה מדהימה. אומר הרב זיני, רב חיסדא יקר, יש לך בעיה גדולה בעיניים. מגיע לך יהודי מעיר ענייה כל כך בערב יום הכיפורים, במקום שתשאל אותו אם יש לו מה לאכול לסעודה מפסקת, אתה שואל אותו את כל השאלות ההלכתיות שיכולות להיות בעולם. היהודי הזה יוצא מחוץ לתחום, לוקח סריגים שאלו חזזיות, לוקח מתוך פחי הזבל בשכונה שלך, שכונה צהלה, את העתינים של הפרה, והולך ומבשל אותם, ואין לו יום ואין לו לילה, הוא חולה מעין כי הוא לא אוכל ארוחות סדורות, אפילו הטלית שעליו היא טלית שאולה מרוב שהוא עני, ואותך מעניין אם חז וחליל היהודי הזה אכל יין נסך בערב יום הכיפורים. לכן יש לך בעיה בראייה. לכן עושה השיעור זה יראת שמיים מדומה. אל תדאג, יש לי ניסיון בנושא, אל תדאג. זה רבותיי האישו של חודש אלול. שאל כל ילד מה ראשי תיבות של חודש אלול. אני לדודי ודודיני. כמה מהאנשים יגידו לך שחודש אלול זה איש לרעהו מתנות לאביונים? לא יודע. אבל זה גם ראשי תיבות אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים. אבל אנחנו מעדיפים מה? להתמקד מעני לדודי ודודי לי. עשו מחקר בישיבות, נתנו לבחורי ישיבות לרשום 5 דברים שהם הולכים להתחזק בחודש אלול. 92.7% מהדברים היו מה? בין אדם למקום. עוד איזה 2-3 התפלק להם לעזור לאמא ולאבא בטעות, שגם כן כיבוד הורים, יכול להיות שזה שייך לבין אדם למקום בכלל, 3 שותפים לאדם. אבל זה המהות שלנו, ואנחנו שוגים בזה פעם אחרי פעם, כי אנחנו מתמקדים בבין אדם לחברו ולא בין אדם למקום. וזה מה שאומר לו רמי דבר מכולי, תפסיק להסתכל בראייה מעוותת. אתה פותח את השולחן ערוך בהלכות יום כיפור, בהלכות יום הכיפורים, ואתה רואה שההלכה הראשונה היא מה? חובה לרצות את חברו עד שירצהו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, זה הלכה ראשונה. יש אנשים חכמים בצפת, רבותיי, השולחן ערוך כתב את זה, זה מה שהוא אמר. הרעיון הבא, אני רוצה לקחת אתכם למקום מספר 3. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סיפור מדהים שקורה מרחק אווירית של כמה דקות מאיתנו פה, ממש פה בבני ברק. גמרא או מדרש בויקרא רבה שמספר לנו בצורה הטובה ביותר את הבן אדם לחברו לעומת בן אדם למקום. לפני שאני עובר למקור הבא, אני רק מזכיר לכם שביום הכיפורים בהפטרה, יום אחרי כל המשפט שדה שעשה רב חיסדא לאדון רמי דבר מכולי, אנחנו קוראים בהפטרה של הנביא ישעיה, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם. אם הקדוש ברוך הוא היה חושב שהמהות העיקרית של יום הכיפורים זה לכוון בתפילה, הוא היה מוצא לנו כל מיני ביטויים מתוך הנביא של כוונה בתפילה. אבל כנראה שמי שחיבר את מי שצריך לקרוא את הנביא בישעיה ביום הכיפורים, רצה לרמוז לנו שזה העיקר ביום הכיפורים. או זה לא העיקר, או לפחות זה אותו מסלול בדיוק כמו בן אדם למקום. אספר לכם סיפור מדהים על הרבי מלובביץ'. מדהים. שנת 1986, מוצאי שמחת תורה. הרבי מלובביץ' היה לו מנהג במוצאי שמחת תורה, הוא היה מזמין יהודי רוסי, רוסי לא דתי, יהודי אבל, שהיה שר ומנגן במוצאי ב-770 למטה, מי שהיה פעם ב-770, הרחבה הענקית הזאת, הבית מדרש הענק של הרבי מלובביץ', הוא היה מעלה אותו ממש ליד הבימה לידו, והיהודי הרוסי הזה היה מנגן שירים חסידיים, כי כידוע לכם רוב השירים החסידיים מבוססים על כל מיני הוויות רוסיות בעבר. הרבי יש לו קשר לרוסיה, והוא היה אוהב מאוד את היהודי הזה, היה מזמין אותו כל מוצאי שמחת תורה לשיר אצלו ב-770. רק תדמיינו, 770, 2,000, 3,000 כולל בחוץ, של חסידים, חרדים, לדבר השם, אחרי שסיימו את כל החגים, יום הכיפורים, הושענא הרבה, ראש השנה, תקיעות, הכל, שמחת תורה, הקפות שניות, ביחד עם הרבי מלובביץ'. איזה התעלות גדולה. בשנת 1986, היהודי הרוסי הזה, מחליט להביא למעמד המרומם הזה, את הבת שלו הקטנה. הייתה לו בת קטנה, שהיא גם כן הייתה אוהבת לשיר. אחרי 2-3 שירים, הבת הקטנה, היא לא הייתה כל כך קטנה, הייתה בת 14 או 15, מבקשת מהאבא את המיקרופון לשיר. רחמנא ליצלן, השם ישמור רבותיי, אני מכיר כמה אדמו"רים שזה היה נגמר במקום קבורתה לא נודע. מכיר אישית. איך אני מכיר אישית? לא שאני מקורב לאדמו"רים, הם פשוט מטופלים אצלי במשרד. כשאתה מעלים מס, אתה מגיע אליי בסוף. בסדר. סליחה, אני מדבר, מקבל את הביקורת באהבה. אני לא התכוונתי לאף אחד אישית, אגב. אני מקבל את זה באהבה, את מה שאתה אומר. רבותיי, שימו לב מה אומר הרבי מלובביץ' לאותה ילדה שמתחילה לשיר בשמחת תורה. באמצע, במוצאי שמחת תורה. במוצאי שמחת תורה, הגברת הזאת היא לוקחת את הרמקול ומתחילה לשיר. את המיקרופון. מה? מה? לא, 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 היא שרה בשירים חסידיים שאבא שלה לימד אותה במוצאי שמחת תורה. עכשיו רבותיי, ה-770 מלא אדם, כולם יהודים ירא שמיים, כולל הרבי מלובביץ' שבוודאי יהודי ירא שמיים, גדול הדור לכל ספק שנקרא, והוא שומע קול באישה ערווה. הלכה מפורשת. שימו לב מה עושה הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' קורא למשמש שלו. אומר למשמש שלו, תלך לילדה הזאת ותגיד לה שכשהיא שרה, הרבי ביקש שתמחא כפיים. המשמש רץ לגברת, אומר לה, הרבי ביקש שתמחי כפיים. היא מסתכלת על הרבי והרבי עושה לה ככה, והיא רואה שהרבי עושה ככה, היא מוחה כפיים. החסידים רואים את הרבי מוחה כפיים, מה הם עושים? מוחאים כפיים, ומה לא שומעים? לא שומעים קול באישה ערווה. יכל לשלוח את המשמש שלו ולהגיד לו, לך תנתק דחוף ביותר את המיקרופון. יכל להגיד לאותו יהודי רוסי, פעם אחרונה שאתה מגיע לפה, אתה והבת שלך וכל הצאצאים שלך, מעתה דור עשירי לא יבוא בקל השם. בחר הרבי מלובביץ' ברגישות אדירה של בן אדם לחברו, קצת על חשבון בן אדם למקום, כי אולי התגובה של הניתוק הייתה מונעת 26 שניות של שיר, לא לפגוע ביהודי. סובב את הכל רק כדי לא לפגוע ביהודי. סיפור מדהים על הרבי מלובביץ'. נעבור למקום מספר 3, מדרש ויקרא רבה. המדרש הזה מספר על שתי תנאים אלוקיים גדולים, חנניה בן חכינאי ורבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, חנניה בן חכינאי היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. אחד מעשרת הרוגי מלכות זה חנניה בן חכינאי. רבי שמעון בר יוחאי, אני מקווה שאני לא צריך להכיר לכם אותו, רק לפני שבוע הייתי בקבר, איך היה? פגז. איך היה בקבר של רבי שמעון בר יוחאי? היה בהחלט מרומם, אין מה להגיד. לא, לא הייתי לבד, תתפלא, יש הרבה אנשים שם, אבל בהחלט מאתגר. חנניה בן חכינאי ורבי שמעון בר יוחאי היו חברותות. הם למדו ביחד תורה. רק כדי שטיפה נכיר את חנניה בן חכינאי, אני רוצה לקחת אתכם למקור מספר 4 במסכת אבות. אומר רבי חנניה בן חכינאי, אומר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. רבי חנניה בן חכינאי אומר, רק לימוד תורה, אין דקה פנויה. אסור לך דקה להיבטל מלימוד תורה. המפנה ליבו לבטלה, חייב מיטה, לא מעניין אותי כלום. זה רבי חנניה בן חכינאי, אחד מעשרת הרוגי מלכות. רבי חנניה בן חכינאי היה החברותא של רבי שמעון בר יוחאי. והם התחתנו באותו תאריך, ממש באותו תאריך. אחרי שלושה ימים, רבי חנניה בן חכינאי בא לרבי שמעון בר יוחאי, ואומר לו, תקשיב לי טוב, אני הולך ללמוד תורה. איפה הם למדו תורה? של רבי עקיבא, פה בבני ברק. שהיו מסובים, צומת מסובים רבותיי, שהיו מסובים בבני ברק, הצומת הזאת, זה על שם רבי עקיבא, רחוב הראשי בבני ברק, הוא לא סתם רבי עקיבא, רבי עקיבא היה יושב פה, ממש פה בבני ברק. וחנניה בן חכינאי ושרבי שמעון בר יוחאי, הלכו ללמוד אצל מי? אצל רבי עקיבא. איפה רבי שמעון בר יוחאי אגב היה גר? שתי תשובות נכונות שמעתי, או לוד או פקין. מי שהולך לגברת זינתי שמה יכול לראות את המערה של רבי שמעון בר יוחאי, נמצאת בפקין. אז יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי ואת רבי חנניה בן חכינאי, שהם מגיעים מהצפון למרכז ללמוד פה אצל רבי שמעון בר יוחאי, אצל רבי עקיבא, סליחה. ועשו שם 13 שנה. אני ממליץ לכם להסתובב עם המשנה הזאת, עם הגמרה הזאת עליכם. כל פעם שהאישה שואלת אותך למה אתה הולך לשיעור תורה של שעה, תגיד לגברת, אני לא הולך ל-13 שנה, כולה הולך לשעה, חוזר, לא קרה כלום. רבי שמעון בר יוחאי ורבי חנניה, היה ביניהם הבדל מהותי בלימוד התורה. תגיד לי מה, רבי שמעון היה לומד את העיון עם רבי שמעון שקופ? לא. תראו מה הגמרא מדגישה לנו לגבי דרך הלימוד התורה, ההבדל המהותי בין רבי שמעון לבין רבי חנניה. רבי שמעון בר יוחאי היה משלח כתבים לביתו. מה זה משלח כתבים לביתו? היה שולח מכתב. אשתי היקרה שלום. הוא לא היה כותב לה, היום חיברתי בספר הזוהר. למה? כי אישה לפני 2000 או משהו שנה לא הייתה מבינה מה זה ספר הזוהר ומה זה הדברים האלה. הוא היה כותב לה ברמה הכי פשטנית שיכולה להיות. אבל לא מזה אני מתפעל שהוא היה כותב כתבים לביתו. אתם יודעים ממה אני מתפעל? ממה שכתוב אחרי זה. מה כתוב אחרי זה? והיה יודע מה בביתו. איך הוא היה יודע מה בביתו? היא הייתה כותבת לו מכתבים. רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר, זה שכל דקת לימוד תורה שלו שווה את כל העולם כולו, היה סוגר את הגמרא וקורא מה שכתבה, סליחו לי רבותיי, אישה מלפני 2000 ומשהו שנה, שהייתה כותבת לו מה? שמעון שלום, המכונת כביסה התקלקלה, אל תשאל מה קורה עם משה, הוא ברח מהחדר, שמעון הוא עדיין מרטיב במית, זה מה שהייתה כותבת לו. ומה היה עושה רבי שמעון בר יוחאי? היה סוגר את הגמרא ורואה מה קורה עם אשתו. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו יסוד אדיר. אם אתה הולך ללמוד תורה וזה על חשבון האישה, או לא בא מכוחה של האישה, זה לא לימוד תורה. אתם רוצים לדעת איך אני יודע את זה? בואו תראו את ההמשך. תראו מה קרה עם רבי חנניה ומה קרה עם רבי שמעון בר יוחאי. אומרת הגמרא, חנניה בן חכינאי לא היה משלח כתבים בביתו ולא היה יודע מה בביתו, הוא לא יודע מה קורה אצלו בבית. שלחה אשתו ואמרה, ביתך בגרה בו ועשייה. אשתו של מי? של רבי חנניה, חנניי. למי היא שלחה? לבעלה? למי? לראש הישיבה. למה? כי יודעת שהבן אדם היחידי שיכול להחזיר את בעלה אחורה לבית זה מי? זה רק ראש הישיבה.
המילה
ביתך
לא
מותנת
להסביר את זה.
ביתך בגרה בו ועשייה.
היא שלחה לו.
אתה יודע מה יכול להיות? אוקיי. שימו למה קורה אחר כך. צפה רבי עקיבא ברוח הקודש. למה? אתה יודע מה? אני מחזק את מה שאתה אומר. כי כל המכתבים שהיא שולחת, הוא לא קורא. אז הוא גם לא יודע מה קורה בבית. רבי עקיבא מבין שיש פה מה שנקרא איזה הקפיידה אצלו בבית נדרש, של איזו אישה שבוכה דמעות, שבעלה לא בא לחתן את הבת, והוא רואה את זה ברוח הקודש. אמר, מה עושה רבי עקיבא? הוא מכנס סדר ערב. אתם יודעים מה עושים בסדר ערב? כלום, רבותיי. אני הייתי בישיבה תיכונית כמה שנים טובות, סדר ערב זה זמן חופשי, אבל סדר, הטובים שבינינו היו יושבים ולומדים. רבי עקיבא דופק על הסטנדר, ואומר כל מי שיש לו בת בוגרת, ילך ויסיע. מה עשה? רבי חנינה, שהוא שומע את ראש הישיבה, אומר את זה, הוא אומר, אופה, 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 אני אשמע לראש הישיבה. לאשתי לא צריך לשמוע, אבל לראש הישיבה בוודאי שצריך לשמוע. הולך אותו רבי חנינה למקום השואבות. מה זה מקום השואבות? מקום הבאר. למה הוא הולך לבאר? כי הוא לא יודע איפה הוא גר. כי הוא 13 שנה לא יודע איפה הוא גר, הוא מנותק, הוא עסוק כל כולו בלימוד התורה. זה מה שמעניין אותו, לימוד התורה. אבל מה קורה אצלו בבית זה לא מעניין אותו. לכן הוא הולך למקום השואבות. שמע קולן של השואבות אומרות, ביתו של חכינאי מלי את קדך ועלי לך. מי זה חכינאי? לא,
הסבא.
למה הסבא?
לא מכירים את האבא.
האבא כבר לא פונקציה, הוא כל היום יושב על שיבת של רבי עקיבא, ולכן איך קוראים לבת שלו? על שם הסבא, בת חכינאי. אתם מכירים איזה השם ישמור מהחקירות של להבדיל של הנוחבות? יש להם שם רביעי כל הזמן. איך קוראים לך? אחמד, אחמד אבו רביע, אחמד זה, זה, זה. ארבע שמות. הם תמיד הולכים ככה אחרי השיוך, להבדיל לפפי הבדלות. גם מזמנה רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן של רבי שמעון, כל דבר היו הולכים אחרי האבא. פה מנותק האבא לחלוטין, ולכן קוראים לו על שם הסבא, לכן קוראים לה בת חכינאי מלי קדך. מה הסוף? הייתה מהלכת והוא מהלך אחריה. מי בדרך כלל הולך ראשון? האבא. לא הכיר את ביתו. לא רק זה, לא הכיר את ביתו, לא הכיר את ביתו, וגם גרם שהוא הולך, היא הולכת והוא הולך אחריה. במקום שהאבא יוביל את המשפחה, הוא הולך. אבל מדובר בתלמיד חכם אילאי, אדיר עולם, שיושב בר חברותה של מי? של רבי שמעון בר יוחאי. רב חיים, יש פה מבין היושבים מישהו שהוא חברותה של רבי שמעון בר יוחאי? אין כזאת דרכה, רבותיי. מי יכול לשבת ללמוד עם רבי שמעון בר יוחאי תורה אצל רבי עקיבא? תלמיד חכם אדיר. אבל מה? לא מעניין אותו מה קורה בביתו. לעומת רבי שמעון בר יוחאי, שעוצר את סדרי הלימוד שלו כדי לקרוא וואטסאפ מאשתו, כי הוא מבין שכוח לימוד התורה של האומה יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. יכול להיות שהוא עיר. רבי עקיבא, זה שאמר ואהבת לערכה כמוך, היו לו 24,000 כאלה שלא נאהבו כבוד זה בזה. אני מאמין שהוא נתן סדרות על גבי סדרות של שיעורי מוסר. אבל לא תמיד זה עובד. מה נעשות? לא תמיד זה עובד. הרעיון הזה, מה? במיוחד אחרי מה שקרה עם התלמידים. שזה רבי שמעון, זה החמישה שנותרו. אתה מחזק את זה יפה מאוד בצורה הזאת. רבותיי, אני רוצה לסיים עם סיפור מדהים שקרה מרחק אווירי של 40-50 קילומטר מפה, ביישוב מדהים שהרב שלו אהוב נפשי, הרב אהרון לוי מהיישוב יקיר, שבעזרת השם יהיה לו בשורות טובות השנה. ואני אספר לכם סיפור. ביישוב יקיר נבנה בית ספר חדש, נבנה בית ספר חדש, וכידוע לכם, כדי להוציא טופס 4 צריך לסמן שני מקומות של מה? שניים או שלוש מקומות, תלוי באוכלוסייה, של חנייה לנכים. עכשיו, החנייה לנכים היא במקום הכי אסטרטגי לפריקת הילדים. למה? כי הם מסכנים, תארו לכם ילד נכה, הוא צריך, עד שהוא מגיע לשין ג' לכניסה, לכן שמו את זה הכי קרוב. מה עושים כולם? הצדיקים מסתכלים ימינה ושמאלה כדי לראות שאף אחד לא רואה אותם, המיינסטרים חונה בחניית נכים, מוריד את הילדים שלו וממשיך הלאה. באו לרב, רב הקהילה, אומרים לו, כבוד הרב, שמע, יש 3, 4, 5 ילדים עם מוגבלויות כאלה ואחרות בבית ספר, אנחנו תדבר עם הקהילה שלך, מה זה צריך להיות? מה? כולם מכנים, הולכים, על חניית נכים, מה זה צריך להיות? אומר להם הרב, אל תדאגו, בעזרת השם ביום שישי, בערב שבת, קבלת שבת, במקום לדבר על פרה אדומה, אני אדבר על זה. נתן הרצאה, 7 דקות, 8 דקות, ביקש, כולם עשו ככה, כן, מבינים, ואנחנו נעביר לנשים, הם מורידות, לא אנחנו, כל אחד. יום ראשון הקרוב, קמו בבוקר, אותו דבר, בדיוק. היה רק אחד שהפסיק לחנות בחניית נכים, כי הוא עבר בית ספר. רק אחד הפסיק. באו לרב, אומרים לו, כבוד הרב, מה עושים? בן אדם לחברו, זה נכים, זה הוראות החוק, תהיה. אומר, חבר'ה, אנחנו בציונות הדתית, כשלא הולך בשיחה אחת, עושים סדרת שיעורים. בוא נעשה סדרת שיעורים. עושה סדרת שיעורים, נגמרה בינתיים השנה, לא משנה, מגיעה תחילת שנה הבאה, מה קורה? חונים בחניית נכים, חוץ משתיים. אלה שלא עברו את כיתה א' והחליטו לעבור בית ספר, השתיים האלה ועוד האחד שעזב בתחילת שנה, 3 שהפסיקו לחנות בחניית נכים. מביאים שוטר ליום אחד, אז ביום שהוא לא בא כולם מכנים. הלאה. אומר הרב אהרון לוי, יום אחד הבת שלי בתחילת שנה חוזרת מפעילות בארגון בני עקיבא עם פוליגל. אתם יודעים מה זה פוליגל? הענק הזה שהם כותבים עליו את כל הכתובות וכל הזה, ניצנים, גאווה וזה, זה, סוף סיירת מטכ"ל, עניינים, הכל. הוא אומר לה, תגידי לי, הפוליגל הזה, הלכתי עם אמא והיא קנתה לי. אוקיי, אני יכול לקבל אותו? אומרת לו, כן, בבקשה אבא. הרב ניגש, 12:00 בלילה, עם שתי בזנתים ופוליגל, ותולה ליד החניית נכים את הפוליגל עם שני בזנתים. רבותיי, אדם אחד לא חנה ליד החניית נכים. אפילו לא נכנס, יש פה את הקו, אפילו האוטו לא עבר את הקו. למה? הוא כתב על הפוליגל את המשנה במקור מספר 7, וכל מי שאינו חיגר ולא סומה ולא פיסח ועושה עצמו כאחד מהם, אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם, שנאמר צדק צדק תרדוף. רבותיי, אני רוצה לסכם. תורתנו היא תורת חיים. התורה שלנו היא מבוססת על המשפט האדיר של רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, מחבר התורה שבעל פה, שאומרת לנו יסוד אדיר: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מכיוון שמדובר בגמלאים, אני אגיד עוד משהו שלרלוונטי ל-120 של כולם. ב-120 של כולם שואלים את האדם כמה שאלות. מה השאלה הראשונה ששואלים את האדם? נסעת ונתת באמונה. מה זה נסעת ונתת באמונה? איך היה דרך ארץ שלך? זה מה ששואלים את הבן אדם. מה השאלה השנייה ששואלים אותו? קבעת עתים לתורה, כמה דפי גמרא למדת, כמה סיימת, כמה הכל. רבותיי, אני רוצה לתת לכם טיפ מעורך דין ונוטריון. בסדר? מי שלא עובר את השאלה הראשונה, לא ממשיכים אותו לשאלה השנייה. זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. אם לא היה לך דרך ארץ, כמה דפי גמרא למדת וכמה שיעורי תורה הגעת. דבר ראשון מעניין את הקדוש ברוך הוא, האם נסעת ונתת באמונה. האם אנחנו נזכה שילדינו שנשאל אותם מה זה ראשי תיבות אלול יגידו איש לרעהו מטלות לאביונים, ולא יצטטו רק את אני לדודי ודודי לי. יישר כוח לכולם.